שלום, בוקר טוב, וברוכים הבאים, השיעור הראשון של היום. השיעור היום יעסוק, כפי שכתוב, גם במקרא וגם במדרש, יחסית מעט במקרא, ונקדיש את עיקר הזמן למדרש, כן, המקרא. לעמוד שם. בסדר.
איך זה דרך?
לא, בסדר, אין בעיה. בסדר. אוקיי. לא שזה נראה לי נחוץ כל כך, הקבוצה הזאת, אבל בסדר. לא נחרוג מהפרוטוקול. אוקיי, אז דוד, יש לו רומן עם ירושלים מתחילת מלכותו על כל ישראל. אם אנחנו נעקוב אחרי סדר המקראות, והשאלה הקרונולוגית כאן היא שאלה סבוכה שלא נעסוק בה, אבל לפי סדר המקראות, הדבר הראשון שדוד עושה אחרי שממליכים אותו על כל ישראל, זה להעתיק את בירתו מחברון, שם הוא שעה כשהוא היה מלך יהודה, ועכשיו שהוא נבחר כמלך על כל ישראל, הוא עובר לירושלים. כבר ידועות הסיבות הפוליטיות הטובות לעבור לירושלים, מרכז הארץ בדיוק על התפר בין נחלת יהודה לנחלת בנימין, ויהודה ובנימין כמובן הם הקבוצות היריבות על המלוכה מאז המלכת שאול, כך שזו בחירה מוצלחת, ודוד מעביר את מקום בירתו לירושלים, ויחד עם זה, ושוב הסדר כאן לא כל כך משנה, הוא כובש את השריד האחרון, כן, של הנחלה היבוסית, כן, כובש את יבוס, שזה ירושלים, כן, ובזה הוא משלים את כיבוש ארץ ישראל, שהחל בזמן יהושע, והוא משלים את הדבר הזה, וכך אנחנו מגיעים באמת לשיא, גם איחוד הארץ, גם איחוד הממלכה, ומה שמסמל את כל זה, זה העתקת הבירה לירושלים. בשלב השני, כל מה שסיפרתי זה בשמואל ב' פרק ה', בפרק ו', דוד עובר לשלב השני, והוא מעלה את הארון לירושלים, הארון ש נלקח מישראל בתחילת ספר שמואל במלחמה נגד הפלישתים, אז הוא מעביר את זה, ואחר כך הפלישתים החזירו, וזה הגיע לבית שמש וקריית יערים, ואז דוד מחליט שגם הארון צריך להיות בירושלים, וזה כמובן מסמל שהבירה הפוליטית עכשיו תהיה גם כן מרכז רוחני, כמרכז דתי, כן, אז לשם הוא מעלה את הארון, תקלה בדרך וכולי, אבל אנחנו לא נתעכב על על הנקודות האלה. נקודה מעט יותר מרכזית לצרכים שלנו מגיעה בפרק ז'. דוד מבקש, כן, להתקדם עוד שלב אחד ולבנות את בית המקדש. כן, וכך פותחים בשמואל ב' פרק ז', והיה כי ישב המלך בביתו, ואדוני הניח לו מסביב מכל אויביו, ביטוי מוכר מדברים פרק י"ב, ושם כשהשם מניח לנו מכל אויבינו מסביב, וישבתם בטח, אז זה הזמן לבנות את בית המקדש. דוד אומר, הנה, אני השלמתי את כיבוש הארץ, אין לי כבר אויבים שמאיימים עליי, כן, העברתי את הארון לירושלים, הגעתי לקיום הפסוק של השם הניח לו מסביב מכל אויביו, עכשיו הגיע הזמן לבנות את בית המקדש. כן, ובאופן מעניין מאוד הוא מתייעץ עם הנביא נתן, ויאמר נתן אל המלך בפסוק ג', כל אשר בלבבך לך עשה כי השם עמך. כן, אז הוא אומר לו, וואלה צודק, לך על זה. כן, וכמובן שהקדוש ברוך הוא מופיע בלילה ואומר לו כל כך מהר. כן, זו דוגמה מאוד מאוד מעניינת ומאוד מאלפת, אם היום יש כאלה שמדברים על דעת תורה, שרבנים גדולים לא יכולים לטעות, אז הנה, הנביא יכול לטעות. כן, הנביא אומר, כל אשר בלבבך עשה, והחלוש ברוך הוא אומר, שוויה, שוויה. לא צריכים ללכת אחרי כל מה שבליבו של דוד. כן, עצם העובדה שהתנ"ך מספר לנו על זה, זאת נקודה מעניינת, ואני חושב שזה לא רק כדי להתפלמס נגד דעת תורה, יש לזה כנראה מסורים נוספים, אבל הדברים ממשיכים באופן מעניין. ויהי בלילה ההוא, ויהי דבר אדוני אל נתן לאמור, לך ואמרת אל עבדי אל דוד, כה אמר אדוני, האתה תבנה לי בית לשבתי. השימוש כאן, הסגנון כאן מעניין, לא רק התוכן. האתה תבנה לי בית לשבתי. כן, זה שאלה רטורית. בפשטות, אנחנו נראה בהמשך שהמדרש מבין אחרת, כן, אבל בפשטות, אתה תבנה לי בית לשבתי, כן, הכוונה היא אמירה שלילית, כן, שתמיהה, שמשמעה, מה? אתה רוצה לבנות לי בית? מה פתאום? כן? למה הקדוש ברוך הוא משתמש בשפה הזאת? זה נשמע כאילו גערה. ואם זאת גערה, זו גערה לא רק לדוד, אלא גם לנתן הנביא. כן, אז מה הגערה כאן? כן, אולי יש כאן אמירה שדוד וגם נתן חשבו שביוזמה אנושית הם יכולים ליזום את בניין המקדש, והקדוש ברוך הוא, כן, על זה גורר בהם. אומר, מה? כן, הוא גם משתמש בסגנון דומה. אומר, בוא תחשוב רגע, אתה חושב שזה נכון? תחשוב עוד פעם, כן, חשבת כך, אולי תחשוב אחרת, כן, עכשיו, כפי שנראה בהמשך הפרק, התשובה היא פחות חד משמעית ממה שהיא נראית, כן, בהתחלה, באמת נראה כאילו האמירה היא, כאילו האמירה היא שלילית, יש עוד שאלה רטורית שחוזרת בפסוק זין, בכל אשר תלכתי בכל בני ישראל, הדבר דיברתי את אחד שבטי ישראל, שציוויתי לראות את עמית ישראל, אמור, למה לא וניתם לי בית הרזים? אמר, אני אמרתי משהו פעם, כן, רע לי איפה שאני גר, כן, לא ביקשתי שדרוג של מקום מגורים, אז מה זה שאלה על דעתך? זה נשמע אפילו כתרוניה תיאולוגית, כן, הגישה הזאת מקבלת חיזוק גם כן מפסוק י' כשהקדוש ברוך הוא אומר, ומן היום אשר ציוויתי שופטים על עמי ישראל והניחותי לך מכל איביך, ויגיד לך אדוני, כי בית יעשה לך אדוני. אתה רוצה לבנות לי בית? זה לא הולך ככה, אני בונה לך בית. כן, אז נראה כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, זה יומרה שבן אדם יחשוב בכלל שהוא יכול לבנות בית לשם, אם כן, מה היוזמה הזאת שעלתה על דעתך? עכשיו, מלבד הסיבה הזאת, כן, צריכים לבחון. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא כן רוצה שיבנו לו בית, כך שהטענה התיאולוגית הזאת בסופו של דבר תתפרש באופן אחר, ועוד מעט אנחנו נחזור וננסה להבין מה באמת מסתתר מאחורי הטענה התיאולוגית הזאת, כן, אבל מה באמת הסימן שלא דוד הוא זה, כן, זה גם, אתה תבנה לי בית, האם אתה תבנה לי בית, ובהמשך יאמר, לא אתה, אלא הבן שלך, אלא הבן שלך כן יבנה לי בית, אז מה ההבדל, למה הבן שלו כן ודוד לא, אז התשובה המפורסמת, מופיעה בדברי הימים, כן, אני לא נסתכל פסוק כי הוא ידוע מפורסם, גם המדרש יצטט אותו ונראה אותו דרך המדרש בהמשך, כן, דם לרוב שפכת, כן, זו הסיבה, כן, כלומר, אדם שבונה את המקדש צריך להיות איש של שלום, והרי הבן של דוד נקרא, שמו השני, השם הראשון זה ידידיה, והשם השני, שלמה, כן, כי שלמה שמו ושלום יהיה בימיו, כן, אז אתה לא איש שלום, אתה איש דמים, כן, ולכן אתה לא יכול להיות זה שבונה את בית המקדש, וגם אם מלחמות השם אדוני נלחם, לשונה של אביגיל, אבל עדיין מלחמה זה מלחמה, מלחמה זה שפיכות דמים. כמו שהברזל לא יישמע בהר הבית בזמן בניין המקדש, כן, ולא תעלה במעלות על מזבחי, כן, כי חרבך הנפת עליה, לא תבנה את הן גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה, כן, אז מבחינה סמלית אנחנו רוצים שמי שיבנה את המקדש יהיה אחד שידיו אינן מגואלות בדם, גם אם הייתה לו כל הצדקה בעולם שידיו תהיינה מגואלות בדם. הבעיה היא שהרעיון הזה לא מופיע בכל הפרק שלנו. וגם בפרק המקביל בספר דברי הימים, הרעיון הזה לא מופיע כלל. כן? והרד"ק בדברי הימים אמר על הנקודה הזאת, והרד"ק הציע כדרכם של מפרשי ימי הביניים במקרים כאלה, שתי דרכים להתמודד עם זה. דרך אחת להתמודד עם זה, שאומנם זה מה שנאמר, אם כי זה לא כתוב. זה כמובן תעלומה גדולה, אז אם זה מה שנאמר, כן, אז העיקר חסר מן הספר בפרק שלנו. כן, דעתי נוטה הרבה יותר לגישה השנייה של הרד"ק, שהרד"ק אומר ש דוד אמר את זה מליבו, כי בדברי הימים זה מופיע גם כן לא בנבואת נתן, זה מופיע בדברי דוד לשלמה. דוד אומר לשלמה, כן, שהשם אמר לי דם לרוב שפכת, וזה דוד אמר מליבו. אבל רגע, איך דוד אומר לי מליבו שזה מה שהשם אמר? נדמה לי שהרד"ק מתכוון לומר שדוד פירש את הדברים בצורה כזאת. כן, הדברים שכן נאמרו לו, ועוד מעט נראה מה הם, דוד פירש אותם בכיוון הזה. מה באמת נאמר לדוד בפרק שלנו? כן, מה שהשם אומר, לדוגמה בפסוק י', שמתי מקום לעמי ישראל ונתתי ושכן תחתיו, ולא ירגז עוד ולא יוסיפו בני עוולה לענותו כאשר בראשונה, כן, כלומר הוא אומר, אני אביא לכם ימים של שלום ושלווה, כן? וכאן אני חוזר לדברים שכנראה משקפים את העובדה שדוד קצת הקדים את המועד, כי בספר דברים פרק י' ב' נאמר, כן? והניח השם לכם מכל אויביכם וישבתם בטח, ובתחילת פרקנו נאמר שהשם הניח לו מסביב מכל אויביו, ולא נאמר וישבתם בטח. ובפרק הבא, פרק ח', יש מלחמות. ח', ט', י', י' א', כן, י' ב', הכל מלחמות שדוד מנהל, כן, גם אחרי הפרק שלנו. שוב, אני לא מדבר כרגע על העניין הקרונולוגי של סבוך, כן, יכול להיות שחלק מהמלחמות או כולן זה אחרי הפרק שלנו, זה כתוב אחרי הפרק שלנו, חז"ל במדרש חשבו שפרק ח' קודם בפרק שלנו, כן, ויש לזה יסוד, ואני לא נכנס לסוגיה הקרונולוגית, אבל ודאי מבחינה ספרותית, האמירה של הנביא היא, דוד לא הגיע למנוחה ולנחלה מבחינה מדינית, יש עדיין אויבים מסביב. נכון, השם הניח לו באופן זמני מכל אויביו, כן, אבל זו רגיעה, כן, יש עדיין אויבים. שלמה כבר ימלוך על ממלכה הרבה יותר מבוססת. וזאת כנראה הכוונה, ודוד משך את הרעיון הזה לכיוון המוסרי, שזו אמירה מעניינת בפני עצמה. כן, יש מאמר מאוד מעניין של פרופסור יהודה אליצור המנוח, כן, ששם הוא כותב על כך שהנושא הזה של איש דמים זה נושא שרובץ על מצפונו של דוד מאז ומעולם. כן, לכן אביגיל צריכה להרגיע אותו כי מלחמות השם אדוני נלחם. כן, כי הוא חושש. חושש, שמא שפכתי דם נקי. אביגיל אומרת לו, לא, אתה לא שפכת דם נקי. אם תהרוג עכשיו את נבל, זה כן. לכן, כדאי לך, כן, תלחם איפה שצריך, אבל את נבל תשאיר. כי זאת הפעם תהיה שפיכת דם נקי, אם תבצע זאת עכשיו. אבל חוץ מזה, מלחמות השם אדוני נלחם. כן? וכשדוד בורח מאבשלום, השימין בן גרא, איך הוא מקלל את דוד? עלי עלי איש הדמים ואיש הבליעל, כן? אומר יהודה אליצור, כן? גם אביגיל וגם שמעי מבינים, כן? איך המצפון של דוד עובד, כן? דוד הוא אמנם איש מלחמה, אבל הוא גם המשורר של ספר תהילים. כלומר, יש לו נפש אנושית מאוד רגישה, ולכן הוא רגיש מאוד להאשמה של שפיכות דמים. אז הוא שומע, אני כאן לוקח את הרעיון הזה על מנת לפרש את הדברים כאן, דוד לוקח את האמירה שרק בתקופה של שלום וביטחון אפשר להקים את בית המקדש, והוא מפרש את זה, אדם שניהל מלחמות פעם בעבר, אז הוא כבר לא יכול להיות זה שיבנה את בית המקדש, רק בדור הבא זה יוכל להגיע. כן? יש עוד נקודה שאני חושב עולה מתוך הפרק כדי להבין את המסר של נתן, וזה מסביב למילת המפתח בית. כן, דוד רוצה לבנות בית לשם, אנוכי יושב בבית הרזים, לא יכול להיות שהשם יושב במשהו שהוא פחות מבית, והשם אומר, אתה תבנה לי בית לשבתי, כבר ראינו שהשם אומר, אני אבנה לך בית, כן, אני אבנה לך בית. אבל בהמשך, כן, אחרי זה, השם גם אומר בפסוק י"ג, הוא יבנה בית לשמי וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם. כן, והרעיון שעולה מהפרק הוא שנושא בניית הבית הוא עניין ספירלי. כן, מצד אחד, מי יכול לבנות לשם את הבית? רק מי שהשם בנה לו את הבית. אבל מתי יהיה לדוד בית? הבית של דוד זה לא רק הבית הפיזי שבו הוא יושב, בית דוד, הכוונה, כן, השושלת. ברגע שדוד מעביר את השרביט לבן שלו, והבן שלו מולך על ישראל, אז יש לדוד בית. המקדש ייבנה לא ידי דוד האיש, אלא ידי בית דוד. והראשון לבית דוד הוא הבן שלו. כן, זה הרעיון שעולה כאן מהפרק. אז בסופו של דבר, אם אנחנו נעשה סיכום, דוד רצה לבנות את בית המקדש. למה זה חשוב לנו? למה חשוב לנו לדעת שדוד רצה לבנות את בית המקדש, ואחר כך קיבל תשובה מורכבת, כן? תשובה עם דיאלקטיקה פנימית מסוימת. מצד אחד, לא אתה תבנה את הבית, אבל מצד שני, אבל הבית שלך הוא כן יבנה את הבית. אז נראה שמצד אחד המקרא רוצה ללמדנו שהיוזמה האנושית היא קריטית כדי לבנות את המקדש, כן? עוד מעט אנחנו, יש פסוק שעומד ברקע, אבל נראה את הפסוק דרך המדרש. נהיה אישי ובוחרים טובים ונלמד את התנ"ך דרך המדרש, כן? חרגנו קצת מהמנהג של רוב הישיבות, למדנו תנ"ך ממש מהתנ"ך עצמו, כן? אבל נחזור למסלול המקובל בהמשך ונלמד את המקרא דרך כן. בהחלט. יש הבדל. אילו היינו לומדים תנ"ך ולא הקדמה תנ"כית לימוד מדרש, אז היינו מרחיבים קצת בנקודה הזאת. אבל העין החדש שלך עמדה על נקודה מאוד חשובה. שדוד חושב שהוא בונה בית לשבטי, והשם אומר, לא, הבן שלך יבנה בית לשמי, כן? ויש הבדל גדול מאוד בין השני. שלמה כמובן קולט את זה, כששלמה, הנה השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה. כלומר, שלמה מבין שהבית הוא לשמו ולא לשבטו. כן? זאת בהחלט נקודה מעניינת. כן? אז היוזמה האנושית היא כן חשובה. לא נקרא את הדברים, ושוב, בעזרת השם, אם יספיק הזמן, נראה את זה גם כן דרך המדרש. בתהילים קל"ב, כן, יש פרק שלם שמוקדש לגעגועים של דוד לבניית המקדש. זה רעיון חשוב מאוד, כן, המקדש צריך להיוולד מתוך געגוע, כן, הייתי משווה את זה במובן מסוים, כן, לבריאת האישה, כן, הקדוש ברוך הוא בורא את האישה, מתי? כשאדם מבין שהוא צריך דבר כזה, שהוא מתגעגע, כן, ואז זאת הפעם, עצם מעצמי והוא בשר מבשרי, כלומר, אם האדם לא היה מרגיש את החסר, כן, אז הקדוש ברוך הוא היה נותן לו אישה, והוא לא היה מעריך אותה כראוי, כן, אנשים כאן ודאי יאמרו שעד היום הגברים לא מעריכים אותן כראוי, כן, ואני מניח שיש בזה מן הצדק, כן, אבל בכל מקום, כן, הבסיס, כן, שהאדם הראשון הונח, כן, שקודם כל הוא רוצה, כן, קודם כל הוא מרגיש, כן, שלא טוב היות האדם לבדו, הוא מבין את זה, ואז, מתוך הגעגוע, הקדוש ברוך הוא אומר, הנה הבאתי לך, זאת הפעם עצם מעצמי, כן, אז גם כאן, המקדש, מצד אחד, לא האדם יכול ליזום את בנייתו, הקדוש ברוך הוא יחליט מי ומתי ייבנה המקדש, כן, זה כמובן יבוא לידי ביטוי בולט מאוד בפרק כף דלד, כן, בפרק כף דלד, שם מתוך סיפור אחר לגמרי, המפקד והדבר וכולי, כן, והמלאך שעומד עם זרועו נטויה על ירושלים, ודוד המלך עוצר את המלאך, הקדוש ברוך הוא עוצר, אחר כך דוד בתפילתו עוצר, ואז השם אומר למלאך, הרף ידיך, ואז דוד מקבל את הציווי, לך ותקנה את גורן ארבנה היבוסי, כי שם יהיה מקום המזבח ושם יהיה מקום המקדש. כלומר, בסוף הספר באמת זה המקום אשר יבחר השם, כלשון ספר דברים בכמה וכמה מקומות. כן? אבל הדבר הזה צריך לשבת קודם כל על געגוע האנושי. כן? צריך לשבת על זה שהאדם שאף לבנות את המקדש, ומן הראוי לציין שדוד לא רק שאף לבנות את המקדש, אלא מפסוקים שונים, כן, שמואל ב' פרק ח' פסוקים ז' ויוד א', דברי הימים בכמה מקומות ובעיקר בפרק כף ב' נאמר שדוד המלך לקח את השלל ממלחמות שונות והוא הקדיש את זה לטובת בית המקדש. כן, כלומר דוד הניח את התשתית הכלכלית לבית המקדש, דוד גם כן הניח את התשתית הגיאוגרפית לבית המקדש, וזה הפרק ולא בכדי שחותם את ספר שמואל. כן, הוא חותם את ספר שמואל. כן, זה השיא של מלכותו של דוד. כן, כך שיש בהחלט דגש בספר שמואל הזה שלדוד יש הרבה זכויות בבניין המקדש. לא הוא יבנה את המקדש, הוא יניח את התשתית הן בגעגועים שלו למקדש, ביוזמה שלו, כן, שנדחתה אבל חצי או רבע התקבלה, גם במעשים שהוא עשה כדי להכין את התשתית, את התשתית למקדש. כן, זה הרקע המקראי, וכאן אנחנו נעבור לדפי המקורות, ששם הבאתי כמה מדרשים שעוסקים בתפקידו של דוד בכינון המקדש. אז פתחתי עם הספרי דברים, כן, ממש על אותה פרשה שציטטתי כמה פעמים, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם, כן, וכמובן שבסוף הפסוק שצריכים לצטט כאן, לשכנו תדרשו ובאת שמה, לשכנו תדרשו, כן, אני אצטט מדרש שלא הבאתי כאן, כן, שציון צריכה דרישה, כן, צריכים לדרוש את ציון, כן, זה נאמר אגב בימינו אנו, כן, בימינו אנו, ואנחנו כמובן גם ביובל של איחוד ירושלים, וגם בזמן חודש מנחם אב, כן, זמן של זכר לחורבן, כן, והרעיון של זכר לחורבן הוא בראש ובראשונה לדרוש את ציון, כן? והדרישה הזאת, כן, אומר המדרש, דרוש על פי נביא. אתה צריך לדרוש אותו על פי נביא. יכול תמתין עד שיאמר לך נביא, תמוד לומר לשכנוע תדרשו ואתה שמה, דרוש ומצוא ואחר כך יאמר לך נביא. רעיון נפלא, כן? ואני חושב שהוא ממש מעוגן במקראות שלמדנו. כן, מצד אחד דרוש על פי נביא, לא אתה תחפש את המקום, אתה לא בוחר את המקום, כפי שנאמר בדברים בכמה מקומות, המקום אשר יבחר השם, השם בוחר את המקום. אבל אל תחכה לנביא, אתה תרחף את הנביא. כן, היוזמה צריכה לבוא מהעם, ואז הנביא צריך לבצע. הוא דורש את המקום על פי יוזמה של האדם, וזה ממש הרעיון שמצאנו אצל דוד. וכן אתה מוצא בדוד, שנאמר זכור השם לדוד את כל אונותו. כן, זה תהילים כופלה מדבט שציינתי מקודם, שנשבע לשם נדר לאוויר יעקב, אם אבוא באוהל ביתי, אם ייתן שנת לעיני, עד אמצא מקום לשם משכנות לאוויר יעקב. אז הנה ניסוח פואטי יותר, לירי, של הדברים שמצאנו בפרוזה בשמואל ב' פרק ז', כן? אבל לשון השירה היא חשובה, כי היא הופכת את היוזמה לגעגוע. כן, מניין שלא עשה אלא על פי נביא, שאמר ויבוא גר דוד ביום ההוא, ויאמר לו עלי הקם לך להשם מזבח בגורן ארוונה היבוסי. כן, ואומר ויחל שלמה לבנות את בית השם בירושלים בהר המוריה שנראה לדוד אביהו. אז אף על פי שדוד התגעגע, דוד יזם, אבל הביצוע היה רק על פי נביא. כן, מדלגים על זה שהוא ביקש מנתן ובסוף הנביא בדבר השם סירב, אבל הנביא השני, גד, בסוף הספר, כן, נתן את האור הירוק להניח את התשתית ברכישת גורן ארוונה היבוסי. אני חושב שהמדרש הזה מקפל בעצם את כל מה שלמדנו בתחילת השיעור. כן, כל הדברים, כן, נאמרו כאן בתמציתיות במדרש. כן, אבל המקום של דוד בחינון המקדש לא עוצר כאן, ובמדרשים אחרים חז"ל נותנים לזה ביטויים נוספים, וניתקל כאן בכמה רעיונות מעניינים. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, כל פסיקתא רבתי, מדרש, מה שנקרא מדרש מאוחר מאסכולת התנחומה, כן, ש מלקט מדרשים מסביב לפרשיות, או קריאות התורה, או הפטרות מיוחדות. כן, אז הפסיקתא, כן, פסיקתא יותר קדום, פסיקתא דרב כהנא, וזה יותר מאוחר. ובפסיקתא הזה מקדישים את כל פרשה ב' לפסוק מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. כן, וכמובן יש כאן תמיהה, דוד לא חנך את הבית. מה זאת אומרת חנוכת הבית לדוד? אז המדרש בעצם מוקדש לתהייה הזאת. כך פתח רבי תנחומה בר רבי אבא, פתח הכוונה למדרש שנקרא פתיחה או פתיחתה, ככל הנראה, ככה סוברים החוקרים האחרונים, שזה מלשון מפתח. רואים את המקראות כחידות, כן, ו חידות נעולים, סתומים, שצריכים לפתוח אותם. כן? והמדרש מחפש מפתח. אז יש לך מקרא סתום, שהוא מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. פסוק הפתיחה הוא פסוק ממקום אחר שישמש לנו מפתח כדי להבין את פסוק היעד, הפסוק שאותו אנחנו מבקשים להסביר. אז הוא פתח עם הפסוק, יעלזו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם. זה הפסוק שיפתח לנו אפיק הבנה למזמור שיר חנוכת הבית לדוד. לפיכך אמר דוד, אגורה והולכה עולמים, וכי עלתה על דעתו של דוד שהוא חי לעולם. מה זאת אומרת אגורה והולכה עולמים? אף אחד לא חי לעולם. אלא מהו הדבר הזה שאמר אגורה והולכה עולמים? אמר יהי רצון שיאמרו בשמי לעולם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. כן, אמר לקדוש ברוך הוא, חייך אף הפי שאתה מת, אין שמך זז מביתי לעולם, אלא על כל קורבן וקורבן הם מזכירים שמך, ואומרים שירים משלך, מזמור לדוד. ועוד, הועיל ואתה חשבת לבנות בית המקדש, אבל יש לשלמה בנך בונה אותו בשמך. אני כותבו מזמור של חנוכת הבית לדוד. כן, עכשיו, הרעיון כאן, אם כן, הוא שהתפקיד של דוד הוא קודם כל בבתי כנסת ובבתי מדרשות, ואז הם ממש עולמים, זה בכל התקופות. כן, ועד היום כמובן אומרים מזמורי תהילים בבתי כנסת, כך ששמו של דוד מוזכר לעולם בבתי הכנסת, זה האוהל של הקדוש ברוך הוא, אבל השם אומר לא רק זה, גם בבית המקדש יזכר תמיד שמך, כי על הקורבנות גם כן הלוויים משוררים מזמורי תהילים. כן, לכן גם בבית המקדש שמך יזכר תמיד, ושימו לב שיש כאן עוד משחק, בדומה למשחק על הבית, גם בשמואל ב' פרק ז', אפשר למצוא מילת מפתח נוספת לבית, והיא שם, כן? כי השם גידל את שם דוד, ואז הבן של דוד יבנה בית לשמי. אז גם כאן, בבית שנבנה לשמו של השם, ייזכר תמיד שמו של דוד. גם השם של דוד יישמע תמיד, תמיד בבית הזה. זה עוד היבט על המקום של דוד בבית המקדש. הוא אמנם לא יזכה לבנות את בית המקדש, אבל השם שלו יוזכר באופן תדיר שם בעבודת המקדש. דבר אחר, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, כתב אחד אומר, אתה תבנה לי הבית, זה בשמואל ב' פרק ז', וכתוב אחד אומר, המקבילה לפסוק הזה בדברי הימים, לא אתה תבנה לי הבית. עכשיו, מה ההבדל בין אתה תבנה לי הבית ולא אתה תבנה לי הבית? כן, לכאורה זה שאותה גברת בשינוי אדרת, כן? זה, כן, כאן אתה פשוט אומר משפט חיווי שלילי, וכאן אתה שואל שאלה ריטורית שמשמעה אמירה שלילית. אבל המדרש, ומי שיכול לזכור עד לפני כחצי שעה, אז רמזתי לזה, המדרש מבין את זה אחרת. המדרש אומר ככה, מהו כך, היך אני מקיים שני הכתובים, כלומר, אתה תבנה לי הבית לשמי, אתה תבנה לי הבית, סליחה, זה לפי המדרש, זו אמירה חיובית. כן? מה זאת אומרת? שאלה ריטורית לכאורה אומרת את ההפך. אז יש מה שנקרא על ידי המדקדקים תמיהה קיימת. כן? יש לזה כמה דוגמאות במקרא, זה אמנם יחסית נדיר, אבל בספר שמואל א', לדוגמה, יש מקרה כזה בפרק ב', כן? כשהשם שולח נביא לדבר אל אלי, להוכיח אותו על ההתנהלות של בניו, נאמר, הנגלו נגליתי במצרים לבית אביך. הנגלו נגליתי. כן, והתשובה לפי הבנת המפרשים, בצדק היא, כן, נגלו נגליתי לבית אביך. אהרון, אבי אביו של אלי, היה נביא. ויש לנו עוד סימוכים מהמקרא, ודאי מהמדרש, אבל גם מהמקרא לכך שאהרון ניבא לישראל במצרים. אז הנגלו נגליתי, והתשובה היא כן. זה מה שנקרא תמיהה קיימת. ככה כנראה המדרש מפרש את אתה תבנה לי הבית לשמי, ואז יש לנו זכור ושמור בדיבור אחד. כלומר, יש שתי אמירות שנאמרו, אבל איך אפשר שנתן גם אמר אתה לא תבנה, ואתה כן תבנה. כן? אז עם התעלומה הזאת מתמודד המדרש. אז אומר המדרש, אלא, לא אתה תבנה לי הבית, כמו שנאמר בדברי הימים, שאין אתה בונה אותו. כי בפועל אתה לא תבנה אותו. אתה תבנה שבנך יבנה אותו. אוקיי? כלומר, והבן ברקרי דאבוה. כן? הבן הוא המשך שלך. אז אם הבן שלך בונה, זה כאילו שאתה בנית. כן, אתה לא תבנה, אבל אם הבן שלך בונה, זה כאילו שאתה בנית. ויש כאן במדרש גם כן הסבר מאוד מעניין למה. אתה הקדמת כבודך לכבודי, שמי שראית עצמך יושב בבית הרזים, טבעת בניין בית המקדש, אבל שלמה בנך מקדים כבודי לכבודו, שנאמר הוא בשנה ה-11 וגומר קהילה הבית ואחר כך ואת ביתו בנה שלמה. אוקיי? דוד, כן, אומר, אנוכי יושב בבית הרזים אשר אלוקים בתוך העירייה, אז הוא אומר, אחרי שדוד כבר מרגיש בנוח, יש לו כבר ארמון מפואר כמו שראוי למלך, עכשיו הוא מתפנה, עכשיו בוא נבנה בית המקדש. לא, זה לא כך הולך. מי יכול לבנות בית מקדש? לא מלך שקודם חושב על כבודו שלו ואחר כך על כבודו של הקדוש ברוך הוא, כן, אלא מלך שחושב קודם על כבודו של הקדוש ברוך הוא ורק אחר כך על כבודו, כפי שבאמת עשה שלמה בדור הבא. ואומנם אין לזה בסיס כל כך בנבואה של נתן. כן, נתן לא עומד על הנקודה הזאת, אבל זה החופש של הדרשן, כן? לדייק דיוקים גם בפסוקים אחרים ולהביא מזה רעיון נוסף. כן? היה איזה פגם בהתנהלות של דוד, כן? וזה פעם ראשונה שאנחנו בעצם מגיעים למחשבה הזאת. דוד לא התנהל, היה נראה לנו כאילו דוד ברגע שהוא ביסס את עצמו כראוי כמלך, אז הוא אמר, עכשיו בוא נבנה את בית המקדש, וזה נכון, וזה תקין. והנה המדרש אומר, יש בזה טעם לפגם. עסקת יותר מדי בעצמך, כן? בית המקדש צריך להיות, עכשיו יכול להיות שיש לזה גם סיבות היסטוריות, כן? דוד צריך לעסוק יותר קודם בעצמו, כי הוא צריך לבסס את המלוכה. שלמה שנולד לתוך המלוכה, יכול להרשות לעצמו לדאוג לבית המקדש קודם, אבל זה לא משנה. כן? מבחינת המדרש, כן, זה שחשבת קודם עצמך, זה פגם שפוסל אותך מלהיות זה שבפועל יבנה את בית המקדש, אבל הבן שלך הוא המשך שלך, זה בסדר. כן? גם לך יש חלק בעניין הזה. דבר אחר. אתה תבנה שאתה מייסדו, לא אתה תבנה שאין אתה משכללו. זה רעיונות שראינו שהם מבוססים היטב במקרות. דוד מייסד את הבית, לפחות מניח תשתית מסוימת, אבל לא משכלל, לא מבצע את הבנייה עצמה, ושלמה יהיה זה שישכלל. דבר אחר, לא אתה תבנה שאין אתה בונה אותו. אתה תבנה שהוא נקרא על שמך. זה יותר מאשר, כן, אתה תניח את התשתית. היא תיקרא על שמך, זה ייקרא לעולם בית דוד. זה הבית אשר בנה דוד, כן? זה הבית של דוד. אוקיי? יש המפרשים, כן, מחלוקת איך לפרש, אבל סוכת דוד הנופלת. כן, סוכת דוד הנופלת זה בית המלוכה או בית המקדש. אוקיי? אז אם זה בית המקדש, זה עדיין נקרא הבית של דוד. כן? ולמה? שאלולי אתה לא ירדה האש. רק דוד גרם לירידת האש, וכאן המדרש מספר, קוראים לזה סיפור דרשני, כשהמדרש רוקם סיפור שלם כדי להסביר את המקראות, סיפור שלם שאיננו כתוב במקראות. כן? אז הסיפור הדרשני יספר כך. לכיוון שנבנה כמה תפילות סידר שלא ירדה האש. שלמה המלך בנה את המקדש ואז הוא התחיל להתפלל שתרד האש. אמר רבי חלבו בשם דבי רבי שילה, הלך והביא ארונו של דוד אביו, אמר לו ריבון העולמים, אם אין לי מעשים, עשה בשביל חסדיו של דוד אבי, מיד ירדה האש, כמו שכתב השם האלוקים, אל תשב פני משיחך, זוכרה לחסדי דוד עבדך. כן? אנחנו עד היום אומרים כל פעם, כן, וכל פעם עם החזרת ספר תורה, בעבור דוד עבדך, אל תשב פני משיחך, שזה וריאציה על הפסוק הזה, פסוק אחר, שהוא וריאציה על הפסוק הזה, זה מה שאמר שלמה. כן? אז שלמה אמר, זוכרה לחסדי דוד עבדך. אוקיי, מה כתוב אחריו? וככלות שלמה להתפלל, והאש ירדה. רק בסוף התפילה, הדיוק, וככלות שלמה להתפלל, האש לא הייתה יורדת אל מלא סוף התפילה. ומה הוא אמר בסוף התפילה? הוא הזכיר את חסדי דוד. עבדו של השם, ורק זה מה שזיכה אותו שהאש ירדה לפני זה, פלל כל מיני תפילות. והקדוש ברוך הוא לא הוריד את האש. לא בזכות שלמה הוריד את השם את האש על המזבח, שזה בעצם האישור האלוקי לכל הבנייה. כן? כלומר, אחרי שבנינו, אחרי ששלמה בנה את הכל, זקוקים שהקדוש ברוך הוא יתרצה ויאמר, כן, זה הבית ואני משכין בבית הזה את שמי. איך הוא עושה זאת? על ידי האש. ואת האש מביאים רק בזכותו של דוד ולא בזכותו של שלמה עצמו, ולכן הבית נקרא על שמו של דוד. אם אין אתה למד מכאן שהביא שלמה ארונו של דוד מן קברו, הרי ברכי בשם רבי חלבו, בשם דברי רבי שילה, כתוב מלא הוא ארון ממך, השם כי דיליטני העלית מן שאול חיי. כן? העלו את דוד מן השאול. כן? כדי להשכין את השכינה בבית המקדש, היו צריכים ממש לעלות את דוד מהשאול. כן? רק זה מה שהביא את האש. לפיכך אמר שלמה, הואיל בזכות דוד אבי עשה הקדוש ברוך הוא, הרי אני אומר שירת חנוכת הבית לשמו, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. אז מי שחונך את הבית זה שלמה, אבל הוא מכנה את המזמור, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. כן? כי חנוכת הבית היא שייכת לדוד, שלמה מכיר בכך, ולא לעצמו, לא מייחס את זה לעצמו. אוקיי? אז זה רעיון נוסף, למה מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. דבר אחר, עוד התייחסות במדרש. מזמור שיר חנוכת, בוא ראה, שלמה בונה את הבית, והוא נקרא לשמו של דוד, אלא, דוד היה ראוי לבנותו, ובשביל דבר אחד לא בנה אותו, ואף על פי שחשב לבנותו, בא נתן הנביא ואמר לו, לא תבנה לי הבית. למה? כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי, כמו הגישה הראשונה של הרד"ק, שזה באמת נאמר לנתן, כן, שבגלל הסיבה הזאת לא יבנה. כיוון ששמע דוד, נתיירא, אמר, הרי נפסלתי מלבנות בית המקדש. כן? אז המשך המדרש כאן הוא מעניין ביותר. דוד לא קיבל את זה בשוויון נפש. מה? אז בגלל זה נפסלתי לבנות את בית המקדש? כי דם לרוב שפכת. השמה יש בי פגם? אולי לא הייתי צריך לשפוך את כל הדמים האלה. אם זה מה שפוסל אותי מלבנות את בית המקדש, אז אולי לא הייתי צריך. מה רב יהודה בר אילאי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד אל תירא. חייך, לשון שבועה, כך הם לפניי כצבי וכאיה, לכך נאמר, שפכת ארצה. כן? למה אשר אדם לרוב שפכת ארצה לפניי? כן, אומר שפכת ארצה כדי להזכיר לנו, ואין ארצה לצבי ואיה, שנאמר, התמה והטהור יאכלנו כצבי וכאיה, רק אדם לא תאכלנו, על הארץ תשפכנו כמים. זה כמו ששחטת בהמות, זה הכל. כן, כלומר, זה תקין. מה שעשית זה תקין. אין עליך שלא ירבץ על המצפון שלך שום תחושת אשמה, כן, שום תחושה שחרגת ממה שטוב וראוי ונכון, כן, כי זה נחשב לפני, כאילו שחטת בהמות. כן, דבר אחר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יש אפילו גרסה יותר קיצונית. חייך, כל דמים ששפכת, היו לפניי קורבנות. שכן כתיב, כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי. אמר רבי שמעון בן יוחאי, אין לפניי אלא קורבנות, שנאמר בשחטת את בן הבקר, לפני השם. אוקיי? אז, כן, אז אומרים לו, לא רק שאין בזה פגם, להפך, יש בזה מצווה. מלחמת מצווה זה כמו להקריב קורבן. כן, אז הוא אומר, אמנם, כן, תחשבו כאן, יש כאן משהו, יש כאן אירוניה דקה, כן, סמויה בתוך המדרש, תמונה בתוך המדרש, שמצד אחד דוד לא זוכה לבנות את המקום ששם יקריבו את הקורבנות, ושם אומר, כל המלחמות שניהלת הם כמו הקרבת קורבנות. זכות גדולה, זה כאילו הקרבת קורבנות. עכשיו, אם הכל כל כך טוב, אז אמר לו דוד, אם כן, ולמה איני בונה אותו? אוקיי, יפה, הרגעת אותי יפה, שמה שעשיתי זה בסדר, או שזה תקין, או שזה אפילו מצווה, אז הדרא קושיא לדוכתא, אז למה לא תיתן לי לבנות את הבית? כן, להפך. אז המדרש נותן כאן תשובה, תשובה ממש מפתיעה, מעניינת ביותר, וזה מוטיב שחוזר ומהדהד במדרשים רבים. כן, חשוב מאוד לזכור את הדברים האלה בתשעת הימים, לקראת תשעה באב. אם כן, ולמה איני בונה אותו, אז למה לא תיתן לי לבנות את המקדש? אמר לו הקדוש ברוך הוא, שאם אתה בונה אותו, האבי קיים אינו חרב. הזכות שלך היא כל כך גדולה, שאם אתה תבנה את הבית, הוא לא יהיה בר חורבן. אי אפשר יהיה להחריב את הבית. כן, אמר לו, והרי יפה. סבבה, אדרבה ואדרבה. אז תן לי לבנות, ואז המקדש לא יחרב, זה הכי בטוח, הכי בטוח והכי נכון. אמר לו הקדוש ברוך הוא, גלוי וצפוי לפניי, שעתידים לחטוא, ואני מפיג חמתי בו ומחריבו בישראל ניצולין, שכן כתב, באוהל בת ציון שפך כאש חמתו. כן, אני כועס מאוד על בן משפחתי, כן, עומד להרביץ לו, ובמקום זה אני מרביץ לקיר. כן, אני פורק את הזעם שלי על משהו אחר. כן, כאן כמובן זה לא סתם להרביץ לקיר, כאן זה לשפוך כאש חמתו על מבנה חשוב, קדוש, אהוב. כן, אז השם אומר, אני מעדיף שתהיה אלטרנטיבה, במקום, כן, לשפוך כאש חמתי על עם ישראל, כן, אני אחלה את זעמי על המקום הזה, על העצים ועל האבנים, כן, וככה תהיה לעם ישראל תקומה. כן, כמובן שצריכים תמיד לזכור, אני חושב שמדרשים האלה, הם לא מתעלמים מהמציאות, כן, שעם ישראל גם כן חטף קשות בזמני החורבן, גם בחורבן בית ראשון, גם בחורבן בית שני, כן, זה לא שעם ישראל יצא נקי מהעניין, אבל כנראה הרעיון הוא שעם ישראל לא היה יוצא בכלל מהעניין, אלמלא היה לקדוש ברוך הוא את הבית, את בית המקדש, לחלות עליו את זעמו. רעיון נפלא של המדרש, למה דוד לא בונה? כדי שתהיה לקדוש ברוך הוא אופציה להחריב את הבית. חשוב מאוד שתהיה אופציה כזאת להחריב את הבית. אמר לקדוש ברוך הוא, חייך הועיל וחשבת לבנותו, אף על פי ששלמה בנך בונה אותו, לשמך אני כותבו, כמו שיר חנוכת הבית לדוד, ואז הוא מרגיע אותו, ובכל זאת, שמך ייקרא על הבית הזה. כן, ראינו כמה וכמה היבטים של מקומו של דוד במקדש, במדרש המאוחר הזה, פסיקתא רבתי. כן, מדרש הבא, בעצם חשבתי להקדים אותו, אבל הוא בכל זאת יפה ומעניין. אברהם קרא אותו יראה, ויקרא אברהם, יראה, ויקרא אברהם שם המקום ההוא, השם יראה, שם שם קרא אותו שלם, כן, ומלכי צדק מלך שלם, שלפי המדרש זה שם, כן, ושלם, לפי המדרש זה ירושלים, כן, אם זה באמת ירושלים או לא, אז ניתן לחוקרים לבחון, כן, אבל מכל מקום ככה המדרש מבין, והקדוש ברוך הוא, אם קורא אני אותו כשם שקרא אותו אברהם, שם אדם צדיק מתראים, אם קורא אני אותו שלם, כשם שקרא אותו שם, אברהם, אדם צדיק מתראים, אלא הרי אני קורא כמו שקראו אותו שניהם, ירושלים, יראה שלם. ירושלים זה גם יראה וגם שלם. כן? ויש הרב ברוי מפתח מאוד יפה בספרו פרקי מועדות, יש לו פרק על ירושלים, שם הוא מנתח את שני הסיפורים האלה של אברהם אבינו, כן, אז יש כאן שני רעיונות שונים וכמעט הפוכים. כן, שלם, כן, זה השלמות האנושית, כן? מלכי צדק מלך שלם הוא זה שמסמל גם כן את החיבור אחרי מלחמת ארבעת המלכים והחמישה, כן, אז יש כאן, אפשר לקרוא לזה כיבוש בדרכי שלום של המקום שלם, כי מלכי צדק מכיר באברהם כמלך, בלי שיש צורך להילחם. יש גם כן החלפת מתנות. כן? הוא מביא לאברהם, מוציא לחם ויין, אברהם נותן לו מעשר, אני מניח שזה הפירוש הפשוט של הפסוקים, כן, שאברהם הוא זה שנותן למלכי צדק את ה... את המעשר, וזה גם המקום ששם אברהם שולל לחלוטין את סדום, כן? הוא אומר למלך סדום, אם יחוט ועד סוכנל, אם יקח מכל השלח, לא תאמר אני אשרתי את אברהם, אני לא רוצה מסע ומתן איתך, לא פה ולא שם, קח את הכל ועזוב אותי בשקט, כן? וכפי שכבר העירו, זה בעצם מעמיד את ירושלים מול סדום, כמו שעושה הנביא ישעיהו בהפטרה שנקרא השבת, כן, שהוא מדמה את ירושלים העומדת לחרב לסדום, כי סדום היינו כאמורה דמינו, כן, ומה מאפיין את ירושלים? צדק, כן, צדק, אז יקרא עיר הצדק, מלכי צדק, מלך שלם, כן, אז הסיפור הזה מסמל את ירושלים כמקום של שלום, של שלמות, של צדק, של שלילה מוחלטת של כל מה שקשור לסדום, כן? ולעומת זאת, העקדה, השם יראה, זה מסמל את הבחירה האלוקית. הקדוש ברוך הוא בוחר, ובאופן קשה, באופן מסתורי, הוא דורש מהאדם הקרבה, הקרבת היקר מכל. אפילו עד כדי הקרבת אדם, שבדרך כלל נחשבת תועבה בתורה. השם יראה, זה אומר, כן, שהקדוש ברוך הוא הריבון המוחלט, והאדם צריך רק להכפיף את רצונו. כן, בטל רצונך מפני רצונו. זה הרעיון של יראה או יראה, שרם נקרא כי יראה אלוקים אתה. יראה ויראה זה משחק לשוני בתוך סיפור העקדה. אז המדרש אומר על כך שירושלים יש לה שני היבטים. ושני היבטים האלה גם כן מתקשמים בזמנו של דוד. מצד אחד היוזמה האנושית, אחרי שהוא מגיע לשלום, הוא רוצה לבנות את המקדש, והשם אומר לו, לא הגעת לשלום המיוחל, הגעת לשלום חלקי. שלמה בנך יגיע לשלום המיוחל, הוא יבנה את הבית. זה מרכיב אחד שדוד מסמל. והמרכיב השני, כן, זה בסיפור גורן ערבנה, כן, ששם באמת יש פרק קשה, והקדוש ברוך הוא מתנכר לעמו, הוא מתאכזר, כן, ומעניש קשות. ושם, במקום הכפרה, יש בניית מזבח, מקום שדוד רואה את המלאך, ושם הוא, אחרי שהשם בחר את המקום, אז בונים שם את המזבח. השני היבטים, בזמנו של אברהם, באים לידי ביטוי, גם כן, בזמנו של דוד. גמרא במסכת שבת, הבבלי, מביא מדרש מפותח שבחלקו חופף את אחת הדרשות שראינו בפסיקתא רבתי, כן, אבל הוא מפתח את הנקודות באופן קצת שונה ובאופן מעניין מאוד. ושבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים אשר חיים עדנה. גם כאן יש פתיחה, כן? רוצים... פותחים עם פסוק אחד ומנסים להבין אותו על פי פסוק אחר. כדרב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב, מאי דכתיב עשה עמי אות לטובה, ירו שונאי ויבושו. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מחול לי על אותו עוון, על עוון בת שבע כמובן. והשם אומר, דוד מתחנן לפני השם, תמחל לי על העוון הזה. אמר לו, מחול לך, בסדר, קיבלתי. אמר לו, עשה עמי בחיי, כלומר, עשה עמי אות לטובה, כן? כל עוד שהמחילה היא רק פרטית בינך לביני, זה לא מספיק, אני רוצה שכולם ידעו שאתה מחלת לי, תודיע, תעשה אות, שכולם ידעו שאתה מחלת לי. אמר לו, בחייך איני מודיע, בחיי שלמה בנך אני מודיע. אני לא הודיע עכשיו, אני הודיע בחיי שלמה בנך, שמחלתי לך. ואיך זה התבצע? כשבנה שלמה את בית המקדש, ביקש להכניס ארון לבית קודשי הקודשים. אז כאן זה לא מסביב לירידת האש, אלא מסביב להכנסת הארון לבית קודש הקודשים. דבקו שערים זה בזה. השערים דבקו זה בזה ולא אפשרו לו כניסה. אמר שלמה 24 רננות ולא נענה. למה 24 רננות? כי עוד מעט אנחנו נראה שהדרשה, הסיפור הדרשני הזה, מתרקם מסביב לתהילים פרק כ"ד. השלמה אמר את כל 23 הפרקים הראשונים של תהילים, ואת המחצית השנייה, הראשונה, סליחה, של פרק כ"ד, ולא עזר לו, כמו כל התפילות בפסיקת רבתי שראינו מקודם. כן, פתח ואמר, שאו שערים ראשיכם, וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. רטו בתרי למבלעי, אז השערים רצו אחריו כדי לבלוע אותו. אמרו לו, מי הוא זה מלך הכבוד? מה השאלה? ויבוא מלך הכבוד, זה יכול להיות אהרון, אבל ויבוא מלך הכבוד, זה יכול להיות אני. מלך הכבוד זה מלך בשר ודם, ומלך הכבוד זה הקדוש ברוך הוא. וכאן אנחנו רואים איך המדרש באופן נפלא מתמודד עם הכפילות בפסוקים בתהילים כ"ד. כן? כל אחד שאומר את המזמור הזה נתקל בכפילות הזאת. כן? סור שערים ינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד, מי הוא זה מלך הכבוד וכו', ואז סור שערים ראשיכם ונשאו פתחי עולם ויבוא. למה החזרה הזאת? כן, אז מה התשובה של המדרש? כי אחרי שהוא אמר את זה פעם ראשונה, השערים התרגזו עליו, התעצבנו עליו, באו ואמרו, למי אתה קורא כאן מלך הכבוד שאנחנו ניפתח מפניו? אמר לו, השם יזוז וגיבור. עכשיו הם נרגעו, אבל לא נפתחו. כן, חזר ואמר, שאו שערים ראשיכם, שאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. ואז מי הוא זה מלך הכבוד? השם צבאות הוא מלך הכבוד סלה. וכאן אנחנו מצפים שהמדרש יאמר, וזהו. עכשיו השערים לא רק נרגעו, אלא גם נפתחו, ולא היא. גם בסוף מזמור כ"ד, כל מזמור כ"ד, עדיין השערים לא נפתחו. כיוון שאמר השם אלוקים, אל תשב פני משיחך, זוכרה לחסדי דוד עבדך, פסוק שהכרנו דרך הפסיקתא, מיד נענה. באותה שעה נהפכו פני כל שונאי דוד כשולי קדרה, ידעו כל העם וכל ישראל, שמחל לו הקדוש ברוך הוא על אותו אבון. ולא יפה אמר שלמה, ושבח אני את המתים שכבר מתו. אז זה הפסוק בקהלת. למה המתים יש להם יתרון? כי הם, המתים, גרמו לפתיחת השערים, מה שאני החי לא הצלחתי לעשות. אוקיי? אז זאת הסיבה ששלמה אמר בקהלת, ושבח אני את המתים שכבר מתו. עכשיו כאן זה הקשר מאוד מעניין, כי כאן זה לא הקשר שדוד רצה לבנות את המקדש ולכן הוא זכה שהשערים ייפתחו בזכותו. כאן השערים נפתחו בזכותו כדי להיות אות לכל באי עולם שהשם מחל לו על עוון בת שבע. אז למה השם לא יכול למחול לו כשהוא חי? למה השם צריך למחול לו רק אחרי שהוא ימות? ולמה שלמה לא יכול לזכות לפי ההסברים הקודמים, כן, מכיוון שההקשר היה שדוד רצה לבנות את הבית, והשם הבטיח לו איזו הבטחה חלקית, אז שם הבנו מדוע שלמה לא יכול להיות זה שיזכה להוריד את האש. כן, כי זה שמור לדוד, זה חלק מהזכות של דוד, כי הוא כל כך התגעגע וכל כך רצה ושאף ופעל לבנות את המקדש, אז לכן השאירו את הנתח הזה לדוד. אבל כאן, למה דווקא זה נבחר כדי להיות עוד שהשם מחל לדוד על אותו אבון? כן, אני חושב שזה מדרש מאוד חידתי. אני לא יכול להגיד לכם שיש לי תשובה מוסמכת לשאלה הזאת, כי אני חושב שהחידה היא חזקה יותר מכל תשובה. כי אני יכול להציע לכם מחשבה אחת או שתיים שהיו לי מסביב לעניין הזה. לדעתי, המפתח להבנת העניין זה מתוך ההתדיינות בין שלמה לבין השערים, כי אחרת זה באמת עניין נפרד לחלוטין. אפשר היה לדלג על זה. אוקיי? בהתדיינות הזאת, מה אנחנו רואים? שמלך בשר ודם שבונה מקדש, יש בעיה מובנית ברעיון הזה. יש בכלל, כן, שמואל, כבר אמר על זה ועוד לפניו גדעון, בהמלכת מלך יש בעיה מובנית. הבעיה המובנית היא, השם אלוקיכם מלכיכם. אז איך יכולה להיות מלכות לבשר ודם? כן, וזו התמודדות תמידית, כן, מזמנו של גדעון ועד ל... כן, ואולי בימות המשיח זה ייפטר, אינני יודע, נזכה ונגיע לשם בעזרת השם, ואז נראה אם זה יפתור את הבעיה, או שהבעיה הזאת תמשיך להיות חלק מהטבע האנושי גם אז. כן, מכל מקום, הבעיה המובנית היא, שכשמלך אומר מלך הכבוד, גם אם הוא אומר את זה בהקשר דתי, בהקשר של הכנסת ארון לבית קודש הקודשים, אתה לא יכול להיות בטוח שהוא מבין עד הסוף, כן, שהמלכות שלו היא מתנה מאת השם, והשתקפות של מלכות השם בלא יותר מזה. כן, אין לו, הוא בשר ודם. לא יותר מזה. בשר ודם, שהקדוש ברוך הוא הציל עליו משהו, כן? הציל עליו גם סמכויות וגם איזה מעמד מיוחד, אולי קדושה מיוחדת, אבל עדיין, זה הכל מעט הקדוש ברוך הוא, לא הוא. וקשה מאוד, כן, לנווט, כן, כן, ללך על החבל הדק הזה, והמדרש נתן לזה ביטוי, כשהשערים שאלו את שלמה, מי הוא זה מלך הכבוד? יכול להיות ששלמה כשהוא אמר מלך הכבוד בפעם הראשונה, גם הוא לא היה בטוח ב-100%. הוא התכוון אולי ב-90% שמלך הכבוד זה הקדוש ברוך הוא, אבל איזה 10% הוא עדיין חשב שזה הוא. כן? אז הוא אומר, לא, הקדוש ברוך הוא. השם סוכות הוא מלך הכבוד זה לה. ועדיין לא, למה לא? כי אז יש מלך אחד שהוא פותח את השערים. אני חושב שהאמירה כאן היא, אין מלך אחד שיכול לפתוח שערים. כדי לפתוח שערים צריכים שני מלכים. מלך אחד שנגוע בחטא, חטא חמור, שעליו הוא צריך מחילה. והקדוש ברוך הוא אומר, בחייך אני לא אתן את האות. תחיה כל החיים שלך תחת הצל של החטא הזה. וככה אתה תהיה מלך יותר טוב. כן, כי כך אתה תדע כל הזמן שהמחילה שאני מעניק לך איננה מושלמת. איננה ידועה לכולם. וגם שלמה יחיה תחת הצל של המחשבה, ושבח אני את המתים שכבר מתו. כן, אני יודע שאני בתור מלך חי לא יכול לפתוח את השערים בלי אותו אבא מת, שמן הקבר זכותו היא זאת שפתחה את השערים. וכך כל אחד מהמלכים תמיד זוכר מה המגבלות שלו, של מלכות בשר ודם, ושמלך הכבוד יש אחד, וזה הקדוש ברוך הוא. כן, זה הרעיון שאני הייתי מציע, על מנת להבין את המדרש הזה. כן, מדרשים 5 ו-6, לא נקרא אותם בפנים, זה מדרשים שפשוט מביאים את החלק המעשי שהיה לדוד, בכינון המקדש, כולל דבר שלא עמדנו עליו בחלק המקראי, שהשיעור ב-6, שדוד הוא זה, שלפי המדרש, ייסד את המשמרות של הכהנים והלוויים, כן? ו-7, בשעה שנצטער על בית המקדש, כמו שכתוב, זכור השם דוד את כל אונותו, אם אבוא באוהל ביתי, אם אתן שנת עיניי, אמצא מקום לשם, משכנות לאוויר יעקב, כיוון שראה אותו הקדוש ברוך הוא שעומד ומצטער על בית המקדש, מיד שלח אצלו גד הנביא, וראה לו את מקום בית המקדש, כמו שכתוב, ויבוא גד אל דוד ביום ההוא, ויאמר לו עלה והקם לשם מזבח בגורן ארוונה היבוסי, מיד הלך דוד, הלא עוד הכתיב, היה דוד כדבר גד וכו', מצא שם את המזבח שבו הקריב אדם הראשון, ובו הקריב נוח, ובו הקריב אברהם, כיוון שמצא אותו, התחיל מודד ואמר, מכאן ועד כאן עזרה, מכאן ועד כאן קודש הקודשים. מקום אחר בפסיקת הרבתי, כן, שמוסיף כאן שתי נקודות מעניינות. דבר ראשון, כן, דיברנו על זה שמהמקרא עולה המסר שכינון המקדש דורש גם את היוזמה והגעגוע האנושיים מכאן, וגם את הבחירה האלוקית משם. וכאן המדרש מחבר בין השניים. מדוע הקדוש ברוך הוא בחר במקום וגילה את זה לדוד? בגלל שהוא ראה כמה שהוא מתגעגע. עומק הגעגוע הוא זה שהוליד את הרצון האלוקי, כן, להתגלות דרך דוד. והדבר השני שהוא מוסיף, זה שגורן הרבנה לא נבחר סתם. הוא נבחר כי זה מקום עם שורשים היסטוריים עמוקים ביותר. חוזר לאברהם אבינו, זה כמובן כבר בדברי הימים, ששלמה בנה את המקדש בהר המוריה, כן? בהנחה שהוא מתכוון לומר שהר המוריה זה ארץ המוריה, ששם הקריב אברהם או עקר אברהם את יצחק, אבל גם נוח וגם אדם הראשון, כולם הקריבו שם קורבנות, לכן נבחר המקום הזה. וכאן, לקראת הסוף, מדרש שמופיע ב... שתי גרסאות, נתחיל עם הגרסה של הירושלמי, ואם יהיה זמן אז אנחנו נחזור ונאמר מילה על גרסת הבבלי. בגרסה של הירושלמי, מקור 9, את מוצא בשעה שבא דוד לחקור תימליוסים, יסודות של בית המקדש, חפר 15 מוון דאמין, ולהשכח תהומה, כן, אני... לא אקרא את התרגום, הבאתי את התרגום לעברית, תוכלו לעזר בזה. ובסוף האשכח חרציץ ובא מרמיתה. כן, אמר לי, לטעת יחיל. אמר לי, למה? אמר לי, דנה הכה כביש על תהומה. אמר לי, ומן אימת את הכה? אמר לי, מן שעתה דשמע רחמנה קלי בסיני, נוכי השם לוקחה, רעדת ארעה ושקועת, וענה יהב הכה כביש על תהומה. אף על גב כן, לא שמע לי, כיוון דרימי סליק תהומה ובאם מטפה אלמה. אוקיי, אז לפני שאנחנו נגיע לפתרון לבעיה, בואו נתעכב על הבעיה. יש כאן כמה תעלומות בסיפור הזה. דוד חפר יסודות לבית המקדש, זה דבר שראינו בפסיקתא, שהוא גם כן... בנה את התוכנית הריחלית לבית המקדש, כן, זה כבר רמוז בדברי הימים, כן, והוא הניח את היסודות, אבל מעניין, הוא חפר אותם וחיפש את התהום. כשהוא חפר את היסודות, הוא חיפש את התהום, הוא רצה להגיע לתהום. כן? מדוע? שאלה מעניינת. ואז בסוף הוא הגיע לאיזה חתיכת חרס, כן, והוא רצה להעיף את חתיכת החרס. עכשיו, מה מידה חתיכת חרס? אתה לא האדם הראשון להגיע לכאן. חרס זה יצור תרבותי, יצור אנושי. הוא חיפש את התהום, כן, שזה היסודות העמוקים. כל העולם מיוסד על התהום. כן, הקדוש ברוך הוא ייסד את היבשה על פי התהום, על גבי התהום. דוד חשב שהמקדש צריך לנקוב עד לתהום, להגיע ממש ממש עד לתשתית העמוקה ביותר, כן? ואני חושב שיש כאן, שוב, כל אחד יכול לפרש כדעתו, אני חושב שהסמליות כאן זה, יש קרקע יציבה כביכול, אבל מתחתה תמיד יש תהום. כן? הקיום העולמי, הקוזמי והאנושי, תמיד... אנחנו תלויים על בלימה, נאמר בעוד חודשיים, כן? אנחנו תלויים על בלימה, כן? יש תהום מתחתנו, ודוד חושב שהמקדש חייב לחבר אותנו על התהום הזאת. כן? אסור שהיא תשכב על קרקע כביכול יציבה, בלי שהיסודות העמיקו עד לתהום ועד בכלל. רק אז, יסודות שמגיעים עד לשם, רק היסודות האלה באמת מחברים אותנו עם שורש הקיום עצמו, והמקדש זה תפקידו, לחבר אותנו אל השורש העמוק ביותר, בשורש דינמי, כן, התהום היא דינמית, כן, ואז הוא מגיע לחרס ואומר, רגע, היה כאן איזשהו אדם לפניי, בואו נעיף את זה ונמשיך לחפש את היסודות הטרום אנושיים של היקום. כן, אז הציץ אומר לו, אל תיגע בי. כן, לא רעיון טוב לגעת בי. למה? כי אני כובש על התהום. אתה לא, למעשה הגעת לתהום, אבל לא תוכל ממש להגיע לתהום, יש משהו שתמיד יחצוץ בינך לבין התהום. צריכים איזושהי שכבה אנושית שתחצוץ בין היצירה שלנו, שזה המקדש, לבין התהום. תמיד צריכים את זה, כן? ודוד לא שאל על זה, העיף את החרס, ואז מה עשה? התהום פשוט צפה. כן, זה האופי של התהום, לצוף. כן, ואז בסוף, כן, אני רואה שהזמני איתם ומאוד מקפידים כאן על הזמנים, אז התהום של השעון כבר מציפה אותנו. הפתרון, כן, הפתרון כאן זה שיר המעלות. שירי המעלות של דוד שר, אחיתופל ממלא כאן איזשהו תפקיד, ושם בהקשר הזה זה מופיע בירושלמי סנהדרין. שירי המעלות נועדו להוריד את התהום. 15 מעלות, להשקיע את התהום, כדי שהמקדש יעמוד, והתהום לא תצוף כדי לשטוף את כולם. השירי המעלות הן כאילו החיץ בין התהום שמתחת למקדש, מקדש יושב על המקום המרכזי, שורש היקום, השורש הוא שורש תהומי, של כוחות דינמיים שעלולים להציף ולחסל את הכל, ושירי המעלות זה מה שחוצץ, מגן עלינו בין המקדש לבין אותה תהום. כן, בשירי המעלות אני חושב שזה גם קשור לשמחת בית השואבה, בהקשר הזה זה מופיע במסכת סוכה בבבלי, דילגנו על זה, כן? שירי המעלות שמצד אחד הם שייכים באמת לעשייה וליצירה, ומצד שני, כן, החגיגה הגדולה של שמחת בית השואבה מחברת אותנו אל כוחות תהומיים, כן, שאנחנו מוצאים בנפשנו. תודה רבה לכם.